תורה מילדותו עד זקנותו, הם גיל 80-90, לומד, אבל במהלך השנים שכח את הלימוד. הוא זוכר איזה קטעים, כן, קטעים פה, קטעים שם, אבל הלימוד שלמד לפני 50-60-70 שנה שכח. האם התורה הזאת היא תגן עליו, והאם בבואו לעולם האמת למסור דין והשבון? ושם שואלים, כך תנא דברבי ישמעאל, שואלים את האדם, מי בא מי שבידו מקרא? אומרים לו, תגיד את המקרא. אומר, אחרי זה יש לו מקרא, משנה למדת? תגיד משנה. למד משנה, תגיד אגדה. אמר אגדה, גמרא. אמר גמרא, צריך לדעת, הנה מרכבה, אני יודע, יש שם אולי 30 סעיפים ששואלים כל אדם ואדם. אז מה יעשה האדם שיבוא לשם, והוא במציאות עכשיו הוא שוכח? פרט אדם בזקנותו, מצוי שהוא שוכח. אז האם הוא הפסיד את התורה שהוא למד? זו השאלה ששאלו את רבנו הארי. הוא השיב שכל מה שהוא למד מילדותו, אבל הבין את מה שלמד והפנים את מה שלמד, זכר באותו יום את מה שהוא למד, הוא זוכה שבעולם האמת מזכירים לו את הכל. והאמת, אחר כך ראיתי שגם התשבץ היה לפני רבנו הארי תלמיד מהר"ם מרוטנבורג, היו לפני 700 שנה, היה אז הראש המורדכי הגאות במוניות ועוד, הם למדו תורה אצל רבנו מאיר מרוטנבורג עליו השלום, היה ענק בתורה, גדול רבני אשכנז. מרן הבית יוסף מזכיר אותו כמעט בכל סימן וסימן. והוא מהר"ם מרוטנבורג, הגרמנים הארורים, הם היו בגרמניה, שמו אותו בכלא. למה? כי הוא רצה לעלות לארץ ישראל. אז אם רצה לעלות, רצו לעלות איתו עוד איזה 500 יותר משפחות יהודיות, אז זה יגרום נזק לכלכלה. והרי היום הכל עובד, לא רק היום, מאז ומתמיד הכל עובד על הכלכלה. שמו אותו בכלא, והתשבט הוא היה תלמידו, והיה לו קשר והיה לו רשות מצד השלטונות להיכנס אצלו לכלא, והיה לומד איתו 7 שנים רצופות, וכתב בשמו ספר שלם וקרא אותו התשבץ. שם הוא נשאל את השאלה הזאת גם כן, והוא כתב שמהר"ם מרוטנבורג אמר לו, אז זה היה לפני רבנו הארי, אולי איזה 300 שנה לפניו, הוא כותב שמביאים לאדם מלאך אחר פטירתו, מזכיר לו את כל הלימוד שהוא למד, כך שאין מציאות שנאבד ממנו איזה דבר שלמד. כל התורה של האדם שם בעולם האמת נמצאת, קיימת ויצירה. אז אומר עכשיו רבנו יוסף חיים עליו השלום, כותב, והיה עקב תשמעון. עקב, בסוף החיים אדם צריך לזכור את הלימוד. ואיפה ראינו? תראו, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, לפני פטירתו, באדרה זוטה, הרי יש אדרה רבה ויש אדרה זוטה. אדרה רבה זה התכנסות גדולה יותר, רחבה יותר, של רבים מהתלמידים שלו. כמה היו? 10. אדרה זוטה זה ביום פטירתו, לפני פטירתו, שהרי פרשת האזינו זה מופיע, כותב בתחילת האדרה זוטה, אומר רבי שמעון, אני בא לגלות לכם גילויים שלא גיליתי כל ימי חיי. והוא כותב, למה? דנאי עול בחיסופה להוא אלמה, כדי שלא ייכנס בביזיון או בבושה לעולם האמת, כי הצדיק בשעה שנפטר, או כל יהודי בשעה שנפטר, אומרים לו, בוא תגיד דברי תורה. יותר מזה, הרב העולה יעקב כותב שכל חכם ביום פטירתו עושים לו שם בשמיים הילולה, והוא צריך לדרוש, והוא דורש ברבים, והוא צריך להגיד דברי תורה, מה שהוא למד או מה שהוא חידש. אז רבי שמעון בר יוחאי הכין את עצמו והכין מה להגיד שם בעולם האמת, וזה בהדרה זאתה. אז מכאן למדנו שאין עוד ראיה שהאדם שם צריך להביא את התורה. ועל זה גם ראינו בגמרא בנדרים, הגמרא שמה אומרת, היה רבי יוסף, הבן שלו חלה, הנגיד והתפח, וכמעט נשמתו כמעט יצאה ממנו. באו שם והיו מתפללים על החולה שמה יהיה איתו, והנה פתאום פתח את העיניים, פתח את העיניים, ואבא שלו ידע שהוא היה למעלה, והוא ירד כעת מלמעלה. אמר לו, מה ראית? אמר לו, שלושה דברים ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. מי שפה נחשב גדול, ענק, הוא שם לא חשוב, נמצא בסוף, בשורה האחרונה. והנה אלה שנחשבים פה אנשים פשוטים, תחתונים, הם למעלה. עולם הפוך ראיתי, אמר לו אביו, עולם ברור ראית, עולם אמיתי. דבר שני, אמר לו, מה ראית? אמר לו, ראיתי שם הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד כנגדם. זאת אומרת, כל אלה שנהרגו על ידי הגויים, המקום שלהם שם בגן עדן גבוה מאוד, ואף אחד לא יכול להגיע למדרגה שלהם. תדעו עד כדי כך שיש בפוסקים שאלה, האם יש נהרג על ידי גויים צריכים לומר עליו קדיש או לא? יכול להיות שלא, הרי כל מה שאומרים קדיש כדי להציל אותו מגיהנם. אז לכאורה, אחד כזה שנהרג על ידי גוי ישר נכנס לגן עדן. הגמרא אומרת גם, כתוב בפסוק, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיר, נתנו את יבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, ושר חסידיך לחייתו ארץ. שואלת הגמרא, הפסוק הזה סותר תחילת הפסוק את סוף הפסוק. איך הוא אומר? נתנו את נבלת עבדיך, קרא להוא נבלה. זה מדובר על אחד שהוא לא שומר מצוות. פתאום בסוף פסוק קורא לו בשר חסידיך. אומרת הגמרא, כן, אפילו היה רשע, חס ושלום, חס ושלום, ונהרג על ידי גויים בגלל שהוא יהודי, נקרא כעת חסידיך. אז הרוגי מלכות אין בריאה יכולה לעמוד כנגדם. להלכה נפסק שאומרים עליהם קדיש, עושים להם השכבה. למה? כיוון שהקדיש וההשכבה זה לא רק להציל מעונש, אלא גם להעלות למדרגות יותר גבוהות שם למעלה. דבר שלישי, אמר לו רב יוסף, בנו של רבי יהושע בן לוי, אמר לאביו, ראיתי, והיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זאת אומרת, אשרי האדם שבא לשם ויש לו ביד איזה פרק, איזה סימן בשולחן ערוך, איזה פרק משנה, איזה פתח אליהו, איזה מזמור תהילים, שהוא יודע שיש בידו להגיד. אשרי מי שבא לכאן תלמודו בידו. וכאן למדנו כמה מעלת האדם שהוא לומד תורה. שואל רבנו יוסף חיים, שואל, וכתשמעו, הרי אנחנו שוכחים את הלימוד. אומר, אלא שמרתם ועשיתם אותם, כיוון שאדם שומר ורוצה לקיים, אפילו שהוא שכח, יש שם מלאכים שמלמדים אותו. ואפילו שהוא שכח, עכשיו המוח שלו קצת נחלש, לפעמים אדם זקן אז מתעייף, גם התאים במוח לא עובדים כמו שצריך, אז קורה שהוא מתעייף, קורה שהוא נחלש והזיכרון שלו יורד, אבל שם בשמיים נותנים לו את כל הכוחות והוא זוכה לעלות מעלות גדולות. מכאן למדנו כמה טוב שאדם ייזהר לזכור את הלימוד. והאמת שהפוסקים כתבו מה יעשה אדם, אנחנו בשר ודם, והקדוש ברוך הוא לא בביטרוניה עם בריאותיו. מה אנחנו נעשה שאנחנו שוכחים את הלימוד? אז יש כמה דברים שכתובים שהם מועילים לזיכרון. האחד, שאדם כשהוא לומד שכח מכל העולם, לכן אומרים לאדם תכבד את הטלפונים, ואתה לא נמצא בעולם הזה בכלל, אתה נמצא כעת בעולם הבא. כמו שהגמרא אומרת, בית המדרש לצדיקים בעולם הזה זה כמו גן עדן, לרשעים זה כמו גיהנם. רשע חוץ מכם הוא בא להתפלל, מתי גומרים את התפילה? נו, לב כסיל לשמאלו. אומר מה זה לשמאלו? יש הצדיק לב חכם לבינו, הסידור, הוא מתפלל בסידור, הגיע לאמצע הסידור, אז הוא מסתכל, הוא אומר, תראה כמה קצת למדתי, כמה קצת התפללתי, אני צריך להתפלל יותר, ללמוד עוד. הוא לומד את הגמרא, כמה קצת למדתי. אבל הכסיל כל הזמן סופר כמה דפים נשאר, מחכה, יאללה, מתי נגמור? כבר יאללה, אמשי, נברח מפה. אז זה לב חכם למינו, לב כסיל לשמאלו. אז הצדיק הוא רוצה כמה שעות הנשמה תקבל את החלק שלה, על ידי זה יזכור את הלימוד. דבר נוסף, אסור שיהיה לו שום דאגה, ובשעה שבא ללמוד יוציא את כל הדאגות וכל המחשבות המפריעות ומטרידות, ישכח מהם לחלוטין, ואז ממנה הוא יכול ללמוד ביישוב דעת, בחוכמה, בהבנה, במרגוע, יכול ללמוד, ועל ידי זה יקיים את הלימוד, יעשה אותו כמו שצריך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר כל נהיה מדברו. אז זה אמר היה עקב תשמעו. זה גם בגמרא בירושלמי כתוב, שמע רבי יוחנן ורבי חנינה. ביוחנן אומר שצריך כשהוא לומד להעמיק בסברה, לדעת סיבה וטעם כל דבר ודבר, זה יעזור לו לזכור את הלימוד. רבי חנינה אמר לאו דווקא לעיין, אבל צריך להוציא בפה, להסתכל בפה. גם כתבו שיסתכל בספר, לכן הסתכלות בספר היא חשובה מאוד. רבנו הארי עליו השלום כך כותב, הביא אותו רבנו הבן ישחי, כתב בפרשת תולדות, שיזהר האדם כשמוצאים ספר תורה לעמוד, להסתכל, לראות את האותיות, שהוא יכול במרחק, שהוא יכול לזהות איזה אות מה כתוב בספר תורה, וזה יועיל מאוד לאדם להאיר אור בנשמתו, אור עצום מאוד. ויש שפתי כהן על התורה, הרב שפתי כהן כותב למה, מה הסיבה של ההסתכלות בספר תורה. אומר, ידוע שכולנו הנשמות שלנו, לכל נשמה יש לה אות בספר תורה, אין יהודי בעולם שאין לו אות שלו בספר התורה, והאות הזאת היא המרכזייה של הנשמה שלו, שממנה שואב אור הנשמה. ועל ידי ההסתכלות בספר תורה, אבל מתי הסתכל? לפני הקריאה או בשעת הקריאה. יש למשל אצל האשכנזים המנהג, יש לזה מקור למנהג שלהם, שהם עושים הגבהה אחרי הקריאה בתורה. בסיום הקריאה הם מרימים את הספר תורה ומראים אותו לכל הקהל. למה עשו את זה? האמת, לפי מה שכתוב במסכת סופרים, צריך את זה לעשות לפני כן. כלומר, לפני שקוראים בתורה, כמו שאנחנו עושים, עומד בעל ההקמה, מרים את הספר, והחזן צועק, הכל תנו עוז אלוהים, תנו כבוד לתורה, וכולם מצביעים ומשתחווים ואומרים, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. תורה ציווה לנו משה מורשה כידת יעקב. סוברים פסוקים. אז אתה רואה שמתי הם אומרים את זה? הרי מיד, הרי שלפני שקוראים. ואילו בספר אשכנזים מעריל כותב שהם נוהגים אחר כך. למה? הם ראו מזמנם לפני 700 שנה, כתוב בסרט סופרים, שמצווה על כולם, גברים, נשים וטף, אפילו ילדים קטנים, שיראו להרגיל אותם לראות כתב של ספר תורה כדי שיחקק בליבם הכתיבה. ואז היו באים, אז היו באים רק לשעת הקמת ספר תורה, היו רואים את הכתיבה והולכים מהם פייצה ורק רואים ולא שומעים, לא נשארים לשמוע ספר תורה. מה עשו? אמרו חכמים, נשאיר את את ההגבהה לאחרי הקריאה, כדי שאנשים יישארו ויחכו, ימתינו עד סיום הקריאה, ואז בסיום הקריאה הוא אז יראה את הכתב, ואז יכול אחר כך ללכת, כי אסור לעזוב ספר תורה ולצאת. אסור. כן, אז כאן למדנו, זה והיה עקב תשמעון. רבותיי, מחר בלילה זה ליל ט"ו באב. הגמרא מסכת תענית אומרת, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים, שבהם בנות ישראל היו יוצאות וחולות בקרמים ואומרות, בחור שנה עיניך, אל תיתן עיניך ביופי, תן עיניך במשפחה. אז והיו עושים שמחה גדולה. רבנו יוסף חיים שואל, מה ט"ו באב? בסדר, נגיד ט"ו באב זה ימים, יום מתאים שעשו אותו, כמו שנראה נספיק בהמשך נבאר אותו. אבל יום הכיפורים, מה העניין יום הכיפורים לכאן? הוא אומר, אלא ביום הכיפורים היו עושים את החתונה אחרי יום כיפור, וביתו באב אז היה רואה את הקלה והיה אומר, בוחר בזאת. כל אחד היה מוצא לו איזה זיווג שלו, והיה מוצא את הזיווג שלו ולא היה רואה אותה, כך הוא כותב, ולא רואה אותה עד אחרי יום כיפורים. אחרי יום הכיפורים היו עושים חתונות, באים, מביא אותו, מביא אותה לביתו, ועושים שם שמחה גדולה, מברכים שבע ברכות. הנה היום חזרו לחתונות של פעם, עושים חתונה מצומצמת בחיק המשפחה, ועושים שמחה, ואוכלים ושותים כמו שהיה פעם. פעם ככה היה, איפה היו עושים חתונה? בחצר, חצר הבית, והיו באים השכנים, כל אחד מכין איזה אוכל, משהו, מביאים. אחד מביא דומבוג, אחד מביא עוד, אחד מביא תרבוקה, אחד מביא אני יודע, ושמחים כמה שעות, עושים סעודה ושמחים, ואחר שבעה ימים עושים להם שבעה ימים, שבעה לילות, שמחה גדולה. אז הוא אומר, היו ימים טובים כט"ו באב ויום הכיפור. מה יש בט"ו באב? אומר בן יוסף חיים בברכת אבות, כך הוא כתב, כותב, ידוע שבמדרש, בזוהר כתוב, זוהר פרשת יתרו, הזוהר אומר, כאשר יעקב ועשיו היו בבטן יחד, כתוב, בבטן עקב את אחיו ובעונו שרה את אלוהים. מי יעקב אבינו היה, הוא ועשיו היו רבים בתוך הבטן, כל אחד אומר בשבילי נברא העולם. עשיו כבר בבטן בחר לו את העולם הזה, רוצה לאכול, לשתות וליהנות ולטייל. יעקב אבינו בבטן, בחר לו את עבודת השם, ללמוד תורה ולעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז יעקב אבינו עליו השלום אמר לעשיו, בוא נחלק בינינו את החודשים. יעקב לקח ניסן שבו יצא ממצרים, וגם את אייר שהוא יש בו פסח שני. סיוון מזלו תאומים, זה יעקב ועשיו. אנחנו מקבלים בו את התורה חג השבועות. אם אנחנו מקיימים את התורה, סיוון שלנו. אם לא מקיימים את התורה, מצב לא טוב. תמוז אב לקח עשיו, כך אומר הזוהר פרשת יתרו. אומר בן יוסף חיים, תדע, אב יש לו עד תשעה באב, אבל עדיין הימים שאחרי עדיין קצת יש לו כוח. מתי נגמר כוחו של עשיו? בט"ו באב, שאז הלבנה הירח במילואה, אז נשלם הכוח שלו, הוא נחלש וגבר ישראל. זה יום סימן טוב לישראל, לכן הגמרא מביאה שם שישה דברים היו ביום ט"ו באב. קריאה ראשון היה קלו מתי מדבר מלמות, היו אחרי שהוציאו דיבת הארץ רעה ויבכו העם בלילה ההוא, זה היה ליל תשעה באב, בכו. אמר להם, הם בכו בכייה של חינם, עתידים לבכות בכייה לדורות. זה נהיה דור דור, בעזרת השם שנה הבאה עלינו לטובה, גמרנו. תהיה שנת פדות מוחלטת, פדות ארוכה, תשתפים באלף. בעזרת השם יעלה ארוחה לשברנו ויוציא אותנו מהגלות, די, עד כאן, מספיק. ואז ישיב שכינתו לציון, יבוא משיח, יקומו המתים ונשמח יחד. בשנה היא נגזר עליהם, במדבר הזה יפלו פגריהם ושם חוץ מכם, שם ימותו. מה היו עושים? הגמרא אומרת, כל שנה בערב תשעה באב היו חופרים לעצמם קברים במדבר, כל אחד חופר לעצמו קבר. בליל תשעה באב היו ישנים בקברים, שוכבים שם. בבוקר יוצאת בת קול וצועקת, הבדלו החיים מן המתים. ואז היו קמים. שנה ראשונה ראו קמו חוץ מכם, חוץ מה-15,000. כל שנה 15,000 היו מתים. ככה שבמשך 40 שנה כל ה-600,000 שהיו הדור ראו, עד תום כל הדור העושים הרע בעיני השם, מתו והתקיים בהם הפסוק. שנה האחרונה, שנת ה-40, חפרו קברים, תכנסו. בבוקר יצא בת קול ביום תשעה באב, הבדלו החיים מן המתים, טוב, כולם קמו. אמרו, אף אחד לא מת, לא נפקד מנו איש. אמרו, אולי תעינו, מחרת בלילה עוד פעם נכנסו לאדמה ושכבו שם חוץ מכם. והנה קמו בבוקר, אמרו נמשיך עוד לילה עד שהגיע ט"ו באב. אז רואים ירח שלם, אי אפשר לטעות. מה קורה פה? אמר להם משה רבנו, בטלה הגזרה. עשו אותו יום יום ט"ו באב, אז עוד 15,000 ניצלו, לא מתו מהם, נשארו. ואז עשו שמחה גדולה, זה היה שמחה באותו יום שקלו מתי מדבר מלמות. אחר כך מביא עוד מה היה, היה הושע בן אלה, היה מלך של ישראל בשומרון, בזמן ירובעם בן נבט, ידוע, היה בזמן ירובעם בן נבט, הוא מרד ברחבעם. ירובעם בן נבט היה גדול בתורה, אבל מה לעשות? אין אדם שיכול להגיד, אני לי לא יקרה. אפשר לדעת מה קורה עם האדם. אמר התנא במשנה, אל תאמין בעצמך. אסור לאדם להאמין ולהגיד, אני אשאר צדיק. לא יודע, מה יהיה מחר, אני לא יודע. בעזרת השם יהיה טוב. אבל לא להאמין, להגיד, בטוח, אין בטוח. אז הם היו עובדים את השם, והנה ירובעם בן נבט נכנס לו יצר הרע, עשה מלחמה עם רחבעם, קרע את הממלכה. רחבעם הלכו איתו רק יהודה ובנימין, וכל עשרת השבטים בשומרון היו, סבסטיה של היום, שם בשומרון היה בירה של ירובעם בן נבט, היו לו עבוד עבודה זרה, שם להם עגלים, ואמר, אל תעלו לארץ ישראל, אל תעלו לירושלים, יבוא חג, לא עולים לירושלים, ביטל העבודה בית המקדש, ביטל העלייה לרגל. הרב המשיך כמה דורות, עד שהגיע הושע בן אלה, זה לא הנביא הושע, זה מלך, מלך מישראל, הושע, ביטל פרדסאות, פרדסאות ראשי אומר, היה מחסומים, ששמו בדרך לירושלים, הוציא את המחסומים. אז המפרשים, התוספות שאלו, אם ביטל את הפרדסאות, למה עשרת השבטים גלו? רעלה להם שמן עשר מלך אשור, והגלה אותם. ללחלח ולחבור ולערם עדי, ועד היום אנחנו לא יודעים איפה עשרת השבטים. אנחנו היום רק שני שבטים. יהודה ובנימין. איפה כל עשרת השבטים? אינם, עבודים. לעתיד לבוא, כתוב, היה ביום ההוא, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. אז למה הם עבדו? תרצו התוספות, טעם, שהוא רק הוציא את המחסומים, אבל הוא לא גזר ולא אמר, נתן הוראה לעלות לירושלים, כי התורה מצווה שלוש רגלים רחוק די בשנה, וכן שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון אדוני אלוהי ישראל. הוא לא אמר להם כלום. אז אכן גלו עשרת השבטים, זה עונש שם יחם. בזוהר כתוב שלעתיד לבוא בקרוב, יבוא גוג ומגוג להילחם בנו, ואנחנו לא יודע מה לעשות. שלח הקדוש ברוך הוא את שבט ראובן, הם גיבורים, והם ילחמו בגוג ומגוג ויהרגו את כולם. אחר כך יבוא איתם כל עשרת השבטים, ומשה רבנו יבוא איתם גם. אם מתי מדבר שקפורים במדבר, יביא אותם איתו ויעלו לירושלים, ואז תהיה שמחה עצומה מאוד. וזה אחד הדברים שגרמו שמחה. גם עד אז היה אסור לשבט להתחתן עם שבט אחר, שנאמר, ולא תסוף נחלה משבט זה לשבט אחר. אז כל למה חלקו את ישראל, ארץ ישראל, לפי מגזרים של שבטים, כל שבט היה להם מקום שלהם שהם היו גרים בו, כמו זבולון זה היה אזור חיפה, נפתלי אזור טבריה, וכן זה הדרך. ירושלים היה צד אחד בנימין, צד אחד יהודה, יהודה זה יותר לכיוון חברון עד באר שבע, ובנימין זה היה יותר צפונה, כל מה שצפונית לירושלים זה היה בנימין, ושאר השבטים כל אחד היה באיזה מקום שהיה, חוץ משני שבטים וחצי שהם היו בעבר הירדן. אז והיו מתחתנים מאותו שבט, אחרי שמתו כל יוצאי מצרים, לא נשאר מהם אפילו אחד, כולם היו רק הבנים שלהם, ישבו סנהדרין והתירו את השבטים לבוא זה בזה. למשל, אחד רוצה להתחתן, הוא מצא איזה קלה משבט יהודה, הוא רוצה להתחתן איתה, והוא משבט ראובן. לפני כן אמרו לו לא, שאמרו לו אתה יכול. למה דרשו? דרשו הם, אבל לא בניהם, בניהם מותר. זה אחד. עוד אחד היה מעשה פילגש בגבעה, שאז נשבעו ישראל שלא יתחתנו עם שבט בנימין, כבר ששבט בנימין עשו נבלה גדולה בישראל, הרגו את הפילגש, פילגש בגבעה, הרגו אותה, תעללו בה כל הלילה והיא מתה, ואז באו כל ישראל למלחמה עם שבט בנימין. אחרי זה גזרו, היה יום כ"ה בשבט, יצאו למלחמה איתם, בשולחן ערוך מובא, זה יום תענית, שבאותו יום היה מעשה, היה מלחמה של פילגש בגבעה באותו היום. אחרי זה התירו להם לבוא בקהל, ושבט בנימין מסכנים, היו בהתחלה רק, היו הרבה בחורים, ובנות לא היה להם הרבה, לא יכלו להתחתן, נשארו רווקים, הלכו והתמעטו. ראו חכמים שהם התמעטו, אמרו גם כאן, הדור ההוא הלך, הגיע דור חדש, על אלה לא עשינו שבועה, שבועה הייתה על הקודמים, אבל לא על אלה. התירו את שבט בנימין לבוא בקהל, עשו את זה יום טוב. גם הגמרא מביאה אחר כך המעשה של אותם הרוגי עיר ביתר. מה היה עם העיר ביתר? עיר גדולה לאלוהים, שם היה בן כוכבה, חכמים קראו לו בן כוזיבה. למה? תהילה חשבו שהוא עליו נאמר, הוא קרא לעצמו בן כוכבה, שם הפסוק דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, מחץ פעתי מואב וקרקר כל בן אשת. אמרו זה האיש שיושיע אותנו, הוא יהיה המשיח, חשבו שהוא משיח. כבר חרב את המקדש, אמרו הנה נולד המשיח, ורבי עקיבא בתהילה האמין בו. לפני שהיה חכם היה נושא כליו, הכך כלה שהוא שקר עזב אותו. מה עשה בן כוכבה? הוא אמר את הפסוק, הלא אתה אלוהים זה נחתנו ולא תצא אלוהים מציבותינו. שואלת הגמרא, מה אתה רוצה מבן כוכבה? זה דוד המלך אמר. מה אומרת? לא, דוד אמר את זה בלשון שאלה, הלא אתה אלוהים זה נחתנו ולא תצא אלוהים מציבותינו, קומה עזרת לנו, תושיע אותנו, תעזור לנו. אבל בר כוכבא אמר לא רוצה עזרה, הוא בידו חרב, בידו הכל, הוא יעשה משהו גם. ואז 52 שנה אחרי החורבן הוא נשאר, והעיר ביתר הייתה עיר גדולה לאלוהים. איפה היא הייתה? לפי מה הסימנים זה היה מאחרי בית שמש, מהעיר לוד עד העיר לוד, לוד של היום. יש שם חפירות, יש שם עדיין ידוע עתיקות של לוד הקודמת, לכן שם בלוד יש חלקים שבפורים הם עושים יומיים, קוראים את המגילה ביום השני בלי ברכה, בספק. אז זה העיר לוד, היה שם מה שהיה. ואחרי זה הוא נשאר בר כוכבא, היה גיבור חיים. בא זה אנדריאנוס, הוא אחרי שמת טיטוס, טיטוס שאחרי בית המקדש מת, בא במקומו אנדריאנוס קיסר. אז הוא ראה שהוא לא יכול על העיר ביתר, אמר לעזור, בא לחזור. היה שם זקן יווני, כבר אומרת זקן יווני רשע מרושע. מה עשה הזקן הזה? אמר להם, תנו לי עוד איזה כמה ימים, אני אסדר את העניינים. מה היה? היה שם רבי אלעזר המודעי, רבי אלעזר המודעי מאיר מודיעין, אז כאלה שהיו קוראים כל חכם על שם העיר שלו, רבי אלעזר המודעי, הוא מאיר מודיעין, זה מודיעין של היום, רק יש את העתיקות שלה בצד השני, כך ראשי כאן כותב, אז זה מודיעין של, של אז. הוא היה רבי אלעזר, משם היה, מאותה עיר. בא רבי אלעזר המודעי, היה צם 40 שנה צם, יום יום. וכל יום היה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אל תשב היום בדין על ישראל. אמר להם היווני, אז זה כל עוד רבי אלעזר חי, אתם לא תוכלו על העיר. מה עשה הסכן הזה? רבי אלעזר המודעי עומד עמידה באמצע התפילה, במנחה, בתענית. בא לידו, עשה את עצמו, לוחש לו באוזן. לא, שם את היד, לוחש לו באוזן. הלכו, סיפרו לאדריאנוס, רבי אלעזר המודעי, משתף פעולה עם היווני. אז הלכו, למי סיפרו? לבר כוכבא. בר כוכבא, הוא נזהר מהסוכנים של, של אדריאנוס. אמר, מה? כן, באו אנשים, אמרו, אנחנו ראינו. איך בא היווני הזה, דיבר עם רבי אלעזר המודעי. הלך אצל רבי אלעזר המודעי, אמר לו, מה אמר לך היווני? לא אמר לי כלום, לא ראיתי יווני. אמר, היווני דיבר איתך היום, באמצע התפילה. מה אמר לך? אמר לו, לא, לא היה. הוא לא ראה, הוא לא רגיש. תן לו בעיטה והרג אותו ברגע אחד. מיד יצא הנביא מיכה עליו בנבואה נוראה, נבואה נוראה. כה אמר השם, איי, איי, איי. איזה פסוק נורא והיום, אמר עליו. ואמר לו, את זרוע ישראל שברת היום. זה הזרוע של ישראל שהיה מגן על ישראל, שברת. מה קרה איתו? באותו יום, ברקוב החוץ מכבודכם, הלך לשירותים, ישב שם, בא נחש, הוציא לו את המעיים החוצה, ונקרח סביבו, הרג אותו, ואחרי זה היה, כל רגע נושך לו איזה מקום בגוף, מילא אותו חבורות, חבורות, פצעים, פצעים, ניפח אותו, עד שמת, ואז מצאו אותו הרומאים הרוק, לקחו את ראשו והיו את הראש שלו לאדריאנוס, אמרו הנה בר כוכבא. אמר להם, גיבור כזה, אחד כזה, זה לא בן אדם הרג אותו, זה רק אלוהים עשה את זה, לא יכול להיות. מיד כבש את העיר וקיבלה את חמתו בהם. למה? זה היה למשל ולשנינה, 52 שנים. שחט את כל התושבים שם. גמרא אומרת, היו שם מיליונים של יהודים. היה שם 40 שכונות. בכל שכונה 40 רחובות. בכל רחוב 40 בתי כנסיות. בכל בית כנסת 40 מלמדי תינוקות. בכל מלמד תינוקות 400 ילדים לומדים אצלו. את כולם הרג, טבח ולא חמל. ולא עוד, לא נתן אותם לקבורה. 7 שנים עונש. השאיר אותם הרוגים. באיפה שם אותם? את כולם סידרו אותם בשורות, השכיבו אותם אחד על השני, עשו גדר גובה 2 מטר סביב קרם של 25 קילומטר מרובע, שמו אותם ולא נתנו אותם לקבורה, שכולם יבואו ויראו, הנה אלה ההרוגים של ביתר, אלה מרדו בבר כוכבא, מרדו באדריאנוס ברומא. ואז עברו 7 שנים. אחרי 7 שנים רבן גמליאל היה בעיר יבנה, הלך אצל אדריאנוס ואמר לו, די. בינתיים אדריאנוס מת, קם בנו במקומו, אמר לו, די. עזוב, נתן אותם לקבורה. ביום ט"ו באב נתן אותם לקבורה. באו לקבור אותם, ראו אותם כולם שלמים, לא נרכבו, לא ישרחו, ולא עלה בהם תולעים אפילו. מיד קברו את כולם ותקנו לנו בברכת המזון, ברכת הטוב והמתים, הטוב שניתנו לקבורה והמתים שלא ישרחו. וגם תקנו שאם אדם שותה יין בסעודה, אז הכוס הראשונה והאחרונה היא הגפן, כוס שנייה מביאים לו יין אחר, לא אותו יין, מברך עליו הטוב והמתי. ולמה יין? יין זה זרמז אדם, זה דומה, אפילו שיין גם לבן או יין ורוד או כל צבע אחר, אבל הפסוק אומר אל תראה יין כי יתאדם. היין דומה לדם, זה כמו שאנחנו עושים בליל הסדר, אותו עניין. אז תקנו לברך הטוב והמתי, ועד היום הברכה הזאת. מה מברך? עכשיו הטוב והמתי, היה אחד שמע את ההלכה הזאת, מה עשה בבית ביום שבת, אמר לאשתו, בואי נברך על היין הטוב והמתי. לקח סידור ברכת המזון, ברך, ברוך אתה השם, קוימך העולם, עד אל אבינו מלכנו אדירנו. זה היה שבוע אחרון.
זה אני.
לא ידע, אז אני הייתי השם. אני צריך לומר לו, תברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם הטוב והמתי. אז כך צריך זה לעשות, וזה וזה יוצא את החובה. אז הקדוש ברוך הוא, תראה איזה חסד עשה איתנו. אז לכן היום הזה זה יום גדול. אומר רבנו יוסף חיים, תדע, זה יום שבו עשיו נופל והשר שלו למעלה לא שולט. סמכמם הוא השר של אובמה, הוא נופל ביום ט"ו באב. הנה היום אנחנו כבר ערב ט"ו באב, אז ביום ט"ו באב הוא נופל, ואז הירח מאיר, ואז התקיים והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים.
ליל ט"ו באב.
מה אמרת?
ליל ט"ו באב.
ליל ט"ו באב. אז ליל ט"ו באב מברכים את הברכה הזאת ואומרים כמו הלילה. כן, הלילה זה ט"ו באב, אז שמחה גדולה בשמיים. אז תראו כמה שמחות באו לנו אחרי השבר של תשעה באב, ואנחנו הולכים ומתקרבים כעת לקראת הימים הנוראים. נתן לנו הקדוש ברוך הוא חודש אלול, אלול מזלו בתולה. כתוב בפסוק, אז תשמח בתולה במחול. מחול, שני פירושים יש. מחול זה שעושים מחולות, שרים, מנגנים, אבל מחול זה גם מחילה, מוחל לנו את העוונות. אז תשמח בתולה במחול. אנחנו בחודש אלול, בעזרת השם, מקצפים שהשם יעזור, שיברך אותך. שהשם יעזור, יגאל אותנו. אז תשמח בתולה במחול. בחורים וזקנים יחדם. ואז יהיה יום שמחה גדולה. ולא יהיה עוד. תשעה באב יהיה, אבל יהיה יום שמחה. והמדרש אומר, למה שמו אב? עתיד להיות אב לכל המועדים. וכל החודש כולו חגים. היום אנשים כבר עושים חגים, יוצאים בטיולים, יוצאים בכבישים עמוסים בצפון, בדרום. השמיים סגורים, זה טוב. השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. אז בעזרת השם, אנחנו מצפים לזה, בעזרת השם. לכן צריך לדעת שמי ט"ו באב והלאה, כבר די. אין לנו כבר עשיו, ואין לנו לא שטן ולא פגע רע, אלא כולנו שמחים נשמח. והקדוש ברוך הוא לתת לאבני ציון פאר תחת אפר. פאר זה, זה התפילין. תחת אפר, שהיינו באפר, בעוונות הרבים, בוכים, מתאבלים על המתים. זה אומר רבנו יוסף חיים, נחמו נחמו עמי. מה זה? למה אמר נחמו נחמו? אומר, כמה יוצא נחמו? נון 50, נכון? ומם 40, יוצא 90. אחר כך יש חט וב 14, נכון? 8 ו-6, 14. ושם היה לנו 90, יוצא 104. פעמיים 104, נחמו נחמו, 208. 208 זה גימטריה יצחק. מה העניין של יצחק? אלא אומר יצחק לעתיד לבוא, הגמרא אומרת יבואו שמונה נסיכי אדם, שבעה רועים. שבעה רועים, יבוא אדם הראשון שד מתושלח, יבוא איתו משיח, דוד וגם אליהו. אחרי זה יבואו גם שמונה נסיכי אדם, ישעיה, צפניה, גמרא סופרת אותם אחד אחד. שואלת הגמרא, ואיפה יצחק? אברהם, אברהם יעקב, ויצחק לא מופיע שם ברשימה. ויצחק אבינו להיכן הלך? למה יצחק לא מופיע? אנחנו רוצים אברהם, יצחק ויעקב. עומדים להתפלל, אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. אומר, אלא הלך להציל את ישראל מהגלות. אומר לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. תוריד 20 שאתה לא מעניש, עד גיל 20 אין לאדם עונש למעלה, פה יש אבל למעלה אין, אז יש נשאר 50. 50 תוציא חצי של לילות, חצי זה לילות, הוא לא עושה עוונות, ויש גם אוכל, שותה, שירותים ועוד, מתקדח, אני יודע. אז מהחמישים האלה נשאר 25. 25 תוריד חצי של כל מיני עיסוקים שאדם עובד ולא עושה עוונות, כמה נשאר? 12.5. על 12.5 שנים אתה עושה לנו חשבונות, תמחל. אתה לא רוצה למחול, אתה יודע מה? פלגה עליי, פלגה עליך. 6.25 אני לוקח, 6.25 אתה תיקח. תמחל אתה 6.25, אני אקח 6.25. ואם אתה רוצה לומר הכל עליי, אני מוכן לקחת. למה? הקרבית נפשי כמך. אני נעקדתי על גבי המזבח ואבא שחט אותי. פרחה נשמתו, גמרא אומרת, נכנסה בעין. לכן זה נקרא אלו של יצחק, ממש עין שלו. אמר, עמדו ישראל ואמרו, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו. אתה אדוני אבינו מעולם שמך, כי אתה אבינו זה יצחק. אז יצחק אבינו עסוק בלהציל אותנו מהגלות, ולכן אמר נחמו נחמו. עוד הוא אומר רבנו יוסף חיים, נחמו לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה. יש להם משפחה, יש להם איזה, לא עליכם, אבלות. אנחנו הולכים לנחם אותם, אז הם מקבלים נחמה על ידי השתתפות בצער, אבל אחר כך הם נשארים לבד עם הכאב. זה אף אחד לא יכול לפתור להם את הבעיה. מי כן יכול לפתור להם את הבעיה? רק הוא. איך? שאותו מת, אותו בחור, מסכנים, יש כאלה, יש שיקלו בן, שיקלו בת, ברבינן. אותו בן, אותה בת, תקום בתחיית המתים, הוא יקים אותם. זה נחמה אמיתית. לכן אמר, נחמו, נחמו עמי. מי אומר את זה? יאמר אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא עתיד לנחם אותנו. אלה שבע דנחמתה, שבע שבתות עד ראש השנה, אנחנו קוראים בהם הפטרות של נחמה, בעזרת השם, כדי שהוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. זכה לחיים טובים ושרים, זכה שבעזרת השם ננצל מכל מיני מחלות ומכל מיני גזרות ומכל מיני מיקרובים ומכל מיני מגפות ומהקורונה הזאת, תציל אותנו ואת כל עם ישראל ואת כל העולם כולו. אנחנו רוצים להתפלל על כל העולם שבעזרת השם יתגלה מלכותו עלינו ובקרוב נגאל גאולה שלמה. יש בחוץ, רבותיי, זה יצא ברוך השם השבוע, יצאו סידורים של מחזור של ראש השנה, זה עוד לא היה אף פעם, הם ביאורים והכל מבואר יפה מצוין אחד לאחד, וגם יש סליחות, ספר סליחות עם כל הפירושים והביאורים שאדם קורא יודע מה הוא אומר. מה?
פרקי אבות שלנו.
פרקי אבות, יצא איזה חלק?
כל החלקים, שלוש.
יצא שלישי, אני אפילו לא ידעתי, עכשיו אתה מודיע לי. ברוך הבא. אז פרקי אבות זה שלושה כרכים, יצא גם חלק שלישי, ברוך השם, ובעזרת השם, נגאל גאולת עולמים. זה שאתם קונים את הספרים, זה במחיר הקרן, אתם מסייעים שנוכל להוציא עוד ספרים. בעזרת השם, יצאו כהנה וכהנה, והשם מברך אתכם. ואני מבקש מחילה מהרב שעיקבתי אותו, רבי חנניה ורק השעה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך